ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מלמטה. גופה, אמר רב יומיה בר אבא אמר רב, מבוי שנפרץ במלואו לחצר, ונפרצה חצר כנגדו, מה שלמדנו בשיעור הקודם. חצר מותרת ומבוי אסור. אשי מזכיר לנו שבדף זין עמוד ב' הסברנו למה המבוי אסור, כי מדובר שלא עירבו בני חצר עם המבוי, והאיסור של המבוי בגלל שאותם בני חצר אוסרים עליו. ממשיך הגמרא, אמר לי רבא בר אולה לרב ביבי בר אביי. תשימו לב שיש כאן סימון צורת הרגש, כמו שאנחנו מכנים אותו, ובשוליים תחת הכותרת מבנה זה יופיע בשני כיוונים, אז הוא עבורנו מעקב. עם החלק הצער כיוון מעלה, קושיות, הפך, תשובות. אז רבא פונה עם קושיה לרב ביבי, והוא אומר, הוא שואל, רבי, לא משנתנו איזו? מה שרב אומר, בעצם אפשר ללמוד מתוך המשנה. ורשי כותב, לאו משנתנו היא היתר חצר תנינה, ואיסור מבוי תנינה. הגמרא ממשיכה, מה מובא במשנה? ויש להיעזר בציורים לאורך מסכת עירובין, כפי שאנחנו מזכירים כמעט כל שיעור. אנחנו גם ממליצים על הספר פירוש חי, ושמה ציור מספר 69, חצר קטנה שנפרצה לגדולה. גדולה מותרת וקטנה אסורה, בפני שהיא כפתחה של גדולה. וזה משנה שהוא מקביל למה שרב אמר. המקביל לחצר הקטנה זה המבוי, כשמי שעומד בתוך המבוי או בתוך החצר הקטנה, שאפשר לראות שוב פעם בציור מספר 69, הוא רואה פתח לכיוון החצר הגדולה שנפרצה לגמרי. כלומר, אין צורת פתח, אין מזוזות, זה רק המשך ישיר מחצר הקטנה לחצר הגדולה, כמו ההמשך הישיר מהמבוי לחצר בדינו של רב. ורואים שהגדולה מותרת והקטנה אסורה. אמר לי רב ביוונה, אמר לי אי מהתם, אם היה לי רק את המקור של חצר קטנה שנפרצה לגדולה, הווה אמינא, הני מילי שהגדולה מותרת, היכא דלא כדרסי ברבים. אבל היכא דכדרסי ברבים, כמו המקרה של המבוי שנפתח לחצר, אימא היה מקום לחשוב אפילו חצר נמי, שגם החצר תהיה אסורה. אז לכן היה חשוב לרב לציין את הדין שלו, ולא נסתמך רק על המקרה של החצר קטנה שנפרצה לגדולה. שואלת הגמרא, והנמי תנינה, יש לעזר בציור מספר 83. חצר שהרבים נכנסים לה בזו ויוצאים לה בזו, רשות הרבים לטומאה. הגדר של החצר הזה הוא כדין רשות הרבים לענייני טומאה, ובענייני טומאה, וזה לא הנושא שלנו כעת, רק נציין שאם נוצר איזושהי ספק בעניין טומאה, אומרים ספק טומאה ברשות הרבים טהור. אז לגבי דיני תומה, החצר הזה שהרבים נכנסים להבין, בזו ויוצאים בזו, יהיה טהור. וכאן מה שיותר נוגע לסוגיה שלנו, ולכן אתם רואים את הקבקוף ורשות היחיד לשבת. דהיינו, עצם זה שדורסים בחצר הזה, הרבים דורסים בה, לא הופכת אותו להיות רשות הרבים, ולכן הוא עדיין מוגדר כרשות היחיד לשבת. אז שוב, לאיזה צורך אמר רב את דינו? היינו יכולים ללמוד את התוצאות של הדין שלו מהמקורות האלו, שהם מקורות קדומים, מקורות תנאים. הגמרונה היא מהתם, אם היה לי המקור התנאי של חצר שערי נכנסים וכו', הווה אמינא הני מילי, שהוא נחשב רשות היחיד, זה שלא כנגד זה, שהפתחים הם האלו, הם לא אחד מול השני. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אבל זה כנגד זה, אמא לא, היה הווה אמינא לחשוב שזה לא נחשב רשות היחיד לשבת. ולכן, גם במקרה שהפתחים הם זה כנגד זה, זה לא הופך אותו להיות רשות רבים, ולכן יש לי צורך לדינו של רב. הגמרא שואלת, ולרבה, דאמר זה כנגד זה אסור, שבאמת, אם יש את הצורה הזאת של הפתחים מכוונים זה כנגד זה, לפי רבה, זה הופך אותו להיות, נגיד, רשות הרבים, דהיינו אסור לטלטל שם. אז לפי רבה, הדרב במאי מוקילה, איך הוא מעמיד את הדין של רב, שדיבר על מבוי שנפרץ מלוא, ונפרצה חצר כנגדו, איך הוא מעמיד את הדין הזה, או אגמונה, בזה שלו, כנגד זה. אז לכן, אם כן, אז זה מעורר שאלה חדשה. תרתי, למה לי? לפי רבה, למה יש צורך לשני מקורות שלכאורה אומרים אותו דבר? אנחנו, לפני שנתקדם, נתייחס לדברי רשי בשורה שנייה מלמעלה. ולרבה דאמר ליעיל, אבל זה כנגד זה הווה מבוי מפולש ואסור, הדרב במאי מוקילה, והתשובה בזה שלא כנגד זה. ועל כורכך, אם אתה מפרש את דברי רב ככה, כנגד דקם הרב, אפשר לראות בלשונו של רב אותו פסקה שפתחנו בו את השיעור היום. רב דיבר מבוי שנפרץ מלוא לחצר ונפרצה חצר כנגדו. מה זה כנגדו? אז הכנגד שבדברי רב לאו דווקא, והוא כמנה טעמי דרב. הסברנו את הטעם שעומד מאחורי דינו של רב, בשלו ירבו, אבל ירבו אפילו מבוי מותר. אז הכל סביב לא הכנגד או שלא כנגד בדיוק, אלא הדין שרב סובב על הציר של אם ירבו או לא ירבו. לכן אפשר להבין שמה שרב אמר כנגד זה לאו דווקא. ממשיך רשי, אם אתה מסביר, אם רבה יסביר את רב ככה שמדובר בזה שלא כנגד זה, תרתי למה לי, התנה לה, חצר שרבים נכנסים לה בזו וכולי. אמרנו שזה זה שלא כנגד זה, כך אמר רבה עצמו. כך אנחנו אמרנו לגבי הגמרא, סליחה, לא רבה אלא השורה האחרונה בעמוד א', ראינו, אם אתם הווה אמינא, הני מילי זה שלא כנגד זה, לגבי המקור, חצר שרבים נכנסים לה בזו ויוצאים לה בזו. אז העמדנו את זה ככה, זה שלא כנגד זה. ממשיכה שהוא מלכי דרב למשטריה חצר מינה מסתמה, ואפילו זה כנגד זה, וכל שכן בזה שלא כנגד זה, ואיסור מבוי מאידך, מתניתין וחצר קטנה, שם עידן. אז מה אשמינן רב יומי הברב המרב בעניין מבוי שנפרץ במלואו? נמשיך בגמרא, אי מהתם, אם היה לי רק המקרה של חצר שהרבים שראינו בסוף עמוד א', הווה אמינא הני מילי שהחצר נחשב רשות היחיד לזרוק, דהיינו לחומרה, מי שיעמוד ברשות הרבים ממש לזרוק לתוך החצר הזה יהיה חייב, זה לחומרה. אבל לטלטל, כלומר לטלטל בתוכה, בתוך אותו חצר שהרבים נכנסים לה וכו', יהיה אסור, אימה לא, שלא נסתכל עליו או לא נגדיר אותו כרשות היחיד. כמה שמלן, מדינו של רב אנחנו לומדים ממשהו מהחצר מותרת, שהוא מותר אפילו לטלטל בתוכה. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה, רואים צורת מעוין, דעות, במהו התיקון למבוי העשוי כנדל. הגמרא, יתמר, מבוי העשוי כנדל. יש ציור שמופיע בתוספות למעלה, וכמובן בספר פירוש חי, ציור מספר 85. המילה נדל הוא מה שאנחנו קוראים היום מין חרק או ג'וק, שהוא מרבה רגליים. וכך אפשר להפעיל את הדמיון, רואים משהו דומה בציור הזה. אז מבוי כזה, אמר אביי, איך מתקנים אותו לגבי הלכות שבת וטלטול בתוכו וכו'. אז יש כאן דעתו של אביי, אמר אביי, עושה צורת הפתח לגדול, והני כולאו משתרו בלחי וקורה. והכוונה פה, ויש דעות שונות איך להסביר את זה, אבל אפשר לראות ברש"י הסבר שאומר בראשיהן לכיוון רשות הרבים. אז שוב פעם, הוא יעשה צורת הפתח לכניסה הראשית, ולשאר המבואות יעשה לחי וקורה. אנחנו נסתכל ברש"י, נדל שרץ שיש לו רגליים הרבה, כדתן פטורת כהנים, הרבה רגליים, זה נדל. מבוי עשוי כנדל שפתוחים לו מבואות הרבה וראשיהם פתוחים לרשות רבים וראשו פתוח לרשות הרבים אחר. ממשיך רש"י, עושה צורת הפתח לגדול באחד משני ראשים, ואחרים קטנים משתו בלחי וקורה בראשיהן על פני רשות הרבים. אני מגיש עוד פעם, יש דעות אחרות במפרשים לגבי הנקודה הזאת. אנחנו נחזור לגמרא, אחרי ששמענו את דברי אביי, אמר לי, רבה רבה מלא קושיה, כמן כשמואל, האם מה שאתה מציע הוא כפי שיטת שמואל, זה אומר לנו שלא צריכים לטפל ב... בסוגיית מבוי עקום, שלא צריכים לטפל בעקמימות. אומר רש"י, כמען כשמוע דמר מבוי עקום, תורתו כסתום. את הכל מבואות קטנים הללו, מה שראינו בצורה, בציור של מבוי העשוי כנדל, כל המבואות הקטנים, מבואות עקומות הן. נכנס בדרך זה, ויוצא בדרך זה. אז אם ניקח אחד מהמובאות הקטנות, אז אתה נכנס מרשות רבים, ואתה פונה, נגיד, אתה פונה שמאלה, ואתה יוצא מהכניסה הראשי, למבוי הראשי, אז זה בעצם מבוי עקום. וכרמד לא בא תיקון להקמימותו כשמואל, כפי שלמדנו בדפים הקודמים. האם אתה בדעתו של שמואל. אז ממשיך הגמרא, אני קורא עוד פעם, עמלי רבה כמן כשמואל דאמר תורתו כסתום, למה לי צורת הפתח? אומר רשי, אחי גרסין, למה לי צורת פתח? אמי אצריך צורת פתח לגדול? האיהונמי אין פילושיו מכוונים, זה לא מצב שהפתחים הם מכוונים אחד מול השני, אז למה יש לך צורך לצורת הפתח? זה שאלה אחת. ועוד ממשיך הגמרא, ההוא מבוי עקום דהווה בנהר דעזה מקומו של שמואל, וחשו לה לדיריו, וזה אומר שיש להטיל על המבוי עקום החומרות של רב והחומרות של שמואל, וזה כולל תיקון בעקמימות, ולא עשית כך ולא אמרת כך. אלא ממשיך הגמרא, אלא אמר רבה, עושה צורת הפתח לכולו לאי גיסה, לפי רשי זה בעקמימות לצד מבוי הגדול, ואידך גיסה משתירו בלחי וקורא, ואידך גיסה הכוונה לפי רשי בדיבור המתחיל ואידך גיסה לרשות הרבים משתירו בלחי או קורא. נכון, בשוליים אצל הכוכבית של המדפיס יש גישה אחרת, אבל אנחנו לא רוצים, איך אומרים, להמיס על עצמנו יותר מדי פירושים במסגרת השיעור שלנו של מפת התלמוד. אנחנו חוזרים לגמרא. בשוליים יש נושא סלש מבנה, ומשולש מופיע שם דעות במבוי שצידו אחד קצר וצידו אחד ארוך. איפה מניחים את הקורא? בהתחלה כאן יהיו חמש שורות של שמות, ורק אחר כך נגיע למימרה, ויש לפתוח את הציור מספר 89 בפירוש חי. הגמרא, אמר רב כהנה בר תחליף המשמי דרב כהנה בר מניומי, משמי דרב כהנה בר מלכיו, משמי דרב כהנה רבי דרב, ימילה רב כהנה בר מלכיו, היינו רב כהנה רבי דרב, מבוי שצידו אחד ארוך וצידו אחד קצר, כפי שאתם יכולים לראות שוב פעם בציור מספר 89. אם ההפרש באורך הוא פחות מארבע אמות, מניח את הקורא באלכסון. ארבע אמות, אבל אם ההפרש בין הצד הארוך לצד הקצר הוא יותר מארבע אמות, כלומר הצד הארוך ממשיך ארבע אמות או יותר, כמו שאפשר לראות בפירוש חי ציור מספר 90, אינו מניח את הקורא אלא כנגד הקצר. עד כאן זה דברי המשולש הראשון, נגיד דברי רב כהנה. רבה חולק, רבה אמר אחד זה ואחד זה אינו מניח את הקורא אלא כנגד הקצר, ואימא טעם הדידי ואימא טעם הדידהו. כך אומר רב, אני אציג את הטעמים שמאחורי שיטה שלי ומה שעומד מאחורי השיטה שלהם. אימא טעם הדידי, קורא טעם המי, למה מניחים קורא בכלל? משום הקר, ודיברנו על זה בעבר, משום הקר שאנשים יכירו שהמבוי הוא שונה מרשות הרבים, ובאלכסון לא הווה הקר. רשי מסביר, אנחנו מסתכלים ברשי לקראת סוף שורות הקצרות, ובאלכסון לא הווה הקר, שרואה בני מבוי נמשכים ומשתמשים ברשות הרבים חוץ מכנגד כותל הקצר. אם היינו מניחים את זה באלכסון, אז אנשים היו ממשיכים להשתמש במבוי תחת אזור הקורה, או סמוך לאזור הקורה, בקטע שהכותל ארוך. אם היינו, שוב אני חוזר לעצמי עוד פעם, אם היינו מניחים את זה באלכסון, היו ממשיכים להשתמש עד סוף כותל הארוך. אז זה מה שרשי מתכוון פה, משתמשים ברשות רבים חוץ מכנגד הכותל הקצר, אומר מותר להשתמש ברשות רבים, שאין אותו העודף דומה שיהיה מן המבוי, זה לא נראה תוך מבוי. ולכן אלכסון, הנחת התקורה באלכסון, יהיה נגד כל המטרה. ואימא תמה דידהו, כך אומר רבה, הוא מסביר את הטעם של, של הרב כהנה והשיטות שהתלוו אליו. קורה משום מי? משום מחיצה. זה גישה אחרת להסביר קורה בכלל, שהוא מהווה מעין מחיצה. ובאלכסון, למה מהווה מחיצה? אנשים בונים מחיצות גם באלכסון. אמר רב כהנה, אנחנו פותחים ציור מספר 92, הועיל ושמיטתא דכהני היא אימה במילתא. הנה נגיד עוד רב כהנה שמתייחס לשמות של רב כהנה שראינו כל כך הרבה מהם למעלה, אז הוא אומר מאחר שזה כך אני גם אומר משהו. העדי אמרת, מניח הקורה באלכסון לא אמרן, אלא שאין באלכסונו יותר מ-10, שלא יותר מ-10 אמות, אבל יש באלכסונו יותר מ-10, זה אומר לנו שהפתח הוא רחב מ-10. דברי הכל אינו מניח אלא כנגד הקצר. אנחנו נסתכל ברש"י שאין באלכסונו יותר מ-10, שהמבוי קצר לרוחבו הרבה, ואין ברוחבו ובארבע אמות הנמשכים להצטרף יותר מ-10. ממשיך רש"י, אבל יש באלכסונו יותר מ-10, נמצא פתחו רחב מ-10, שהרי כל תחת הקורה הוא פתח. אנחנו חוזרים לגמרא. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מהו להשתמש תחת קורה של מבוי. זה יהיה מחלוקת המוראים. כשאנחנו מדברים על תחת הקורה, הכוונה תחת הקורה ממש, האם ניתן לטלטל שם. הגמרא, אם היה לו, מה הוא להשתמש? תחת הקורה. וזו שאלה כללית בכל מבואות. וכאן יש רשימות של שמות, וזה יתברר כשלושה נגד שלושה. רב ורבי פיר ורבי יוחנן מצאים, אם בצד אחד אמרו מותר להשתמש תחת הקורה. שמואל ורבי שמעון בן רבי ורבי שמעון בן לקיש אמרו אסור להשתמש תחת הקורה. אם ניקח את השמות האלו בחשבון, ניתן לומר שבקבוצה הראשונה רב ורבי פיר וכו', רב הוא הבר פלוקטה של שמואל, שהוא הראשון בקבוצה השנייה, וכמו כן רבי חייה הוא בר פלוקטה של רבי שמעון בן רבי, אלו הם זוגות של אותו דור. ורבי יוחנן כידוע מאוד מפורסם, רבי יוחנן הוא הבר פלוקטה של רבי שמעון בן לקיש, שהם היו אגב באמוראים בארץ ישראל. אז ראינו שיש כאן מחלוקת האם מותר להשתמש תחת הקורה, אז במה חולקים? וכאן אנחנו מציירים צורת בית, ובשוליים אנחנו מראים שזה בא להבליט את המילה כמפליגי. הסברים למחלוקת דליאל, מה שכתבנו בנושא. אז שואלת הגמרא, למה בהק המפליגי? האם ניתן לומר שהמחלוקת הוא כדלהלן? דמור סבר המתירים, הם סוברים קורה משום הקר. אנחנו נסתכל ברש"י, מה סבר הקרה? להנח, זה אמור להיות הקר לאלו מגבי בעינן בצד הפנימי הווילו הקר. ואנחנו נעצור כאן ברשי, נחזור לגמרא, שהשיטה אחת אומרת שקורה הוא משום הקר, ומוסבה קורה משום מחיצה. אם אתה אומר שקורה משום מחיצה, אתה בעצם אומר שחודו הפנימי יורד וסותם, אז אתה לא יכול להשתמש תחת הקורה. לפי הדעה הקודמת, שהוא משום הקר, אלו המתירים, ובשלב הזה חושבים שגם אם אתה נמצא תחת הקורה, יש הקר. הגמרא דוחה, לא. דכולי אלמא קורה משום הקר. בכל הדעות. בין אם אתה סובר מותר להשתמש תחת הקורה או אסור להשתמש תחת הקורה, הקורה אמור להיות הקר. ואחר פרק המפלגי מור סובר האוסרים הקרה מלגב. ההקר הוא אמור להיות לאלו שבפנים, בתוך המבוי. אז אם אתה כך, אתה בתוך המבוי, אתה לא יכול להשתמש תחת הקורה, אתה לא תראה אותו. ומוסבה הקרה מלבר, לבני רשות רבים. לכן, מי שבתוך המבוי יכול לטרטר תחת הקורה, כי ההקר הוא מיועד לבני רשות רבים, והם יראו את הקורה. ואי בעת אימה דכולי אלמה משום מחיצה, ואחה בהק המפלגי. ומוסבה האוסרים להשתמש תחת הקורה, בגלל מה חודו הפנימי יורד וסותן. כך מסתכלים על הדבר, שהשפה הפנימית של הקורה הוא זה שיורד וסותן, ולכן אסור להשתמש תחת הקורה. ומוסבה חודו החיצון יורד וסותן. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. שימוש אחד בין לחיים, בין הלחי מול הלחי. שתיים, טלטול במבוי שהקורה אינו ממש על גבה, אלא משוחה ממנה. אנחנו עוד מעט נראה פס כפול שמבליט את השיטות של רב חיסטה ושל רבה. הגמרא, אמלה רב חיסטה, הכל מודים בבין לחיים שאסור. יש להיעזר בציור מספר 93, שעד עכשיו דיברנו על שימוש תחת הקורה, כאן לגבי טלטול מול הלחי. ועל זה רב חיסטה אומר שכולם מודים שמול הלחי, שהוא כאילו המקרה של מקביל לתחת הקורה, בעניין לחי שאסור לטלטל שם. נסתכל ברש"י, הכל מודים במבוי שאין בו קורה והכשרו בלחי, שאסור להשתמש בין לחיים, כלומר כנגד הלחי. והי דנקד בין לחיים של לשון רבים, המבואות תוקייל, כל המבואות שהם גם ברבים. אבל כשאתה מסתכל על מבוי מסוים, שם יש רק לחי אחד, ומול הלחי אסור לטלטל שם. ממשיך הגמרא, בא מיני רמי בר חמה מרב חיסטה. נעץ שתי יתדות בשני כותלי מבוי מבחוץ, וניח קורה על גביהם. מהו? אפשר לראות ציור מספר 94. הציור שמופיע ברש"י גם יכול להיות לעזרה. אתם רואים ממעוף הציפור, אתם מסתכלים מלמעלה למטה, אתה רואה מבוי, והקורה היא מונחת על הבליטות האלו שהם נקראים היתדות שממשיכים מחוץ למבוי, ועליהם הנחת קורה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי רב חיסטה, הוא מגיב לדברי המתיר, מי שבסוגיה הקודמת התיר שימוש תחת הקורה, אסור. לדברי האוסר, מי שאסר מקודם שימוש תחת הקורה, כי אז חודו הפנימי יורד וסותם, כך הסברנו, מותר. במקרה כזה נמשיך עם אותו קו שחודו הפנימי יורד וסותם. איפה חודו הפנימי? הוא צמוד לקצה המבוי. אז אם כן, מותר להשתמש, המבוי הזה ניתר על ידי הקורה הזו. אבל לפי הדעה הראשונה, זה שמתיר שימוש תחת הקורה בסוגיה הקודמת, ולמה? כי חודו החיצונה ירדה וסתמה, אז אתה יכול להשתמש תחת הקורה במקרה הקודם, בסוגיה הקודמת. כאן שהקורה נמצא מחוץ למבוי, כמו שתיארנו מקודם, ואז איפה החודו החיצונה? הוא ממש מרוחק מהמבוי, לכן הוא נחשב מלוטק מהמבוי, ולכן המבוי הזה אסור. נלמד ביחד רש"י, ארבע שורות מסוף העמוד, מתיר, אנחנו מדברים לפי השיטה שאסר שימוש תחת הקורה, וזה הסברנו בגלל חודו הפנימי יורד וסותם. במקרה כזה שהקורה מונחת על היתדות, מתיר כאן להשתמש במבוי הזה. אנחנו לא הבהרנו מקודם שהסוגיה הקודמת דיברה על שימוש תחת הקורה. כאן אנחנו רוצים לדעת האם המבוי בכלל מותר בשימוש, בטלטול בתוכו. אז לפי הדעה שאסרה שימוש תחת הקורה בסוגיה הקודמת, הוא אומר שקורה כזו שמונחת על היתדות מתיר את המבוי. אני קורא עוד פעם, מתיר כאן להשתמש במבוי הזה, אגב, הקורה שאינה על גבי מבוי. הקורה הזאת לא מונחת על גבי המבוי עצמו, היא מונחת על אותם יתדות. אז למה זה מתיר את המבוי? וכיוון דחודו הפנימי סוטה, נמצאת סתימת הקורה דבוקה לקטלים, וסתימה מעל יתה אי. אנחנו נמשיך ברש"י, לדברי המתיר להשתמש תחת הקורה, זה הסוגיה הקודמת, שיש מה דבר שמתיר שימוש תחת הקורה, על מה? ולמה שם היתרנו שימוש תחת הקורה? רואים? חיצון יורד, השפה, הקרן או השפה החיצונית היא זה שיורדת. אני קורא עוד פעם, על מה חיצון יורד וסותם? עושה כל המבוי הזה, הקורה הזאת שמונחת על היתדות, המבוי אינה מותרת, עד שיביאו קורה אחרת. כי אין הסתימה, זאת אומרת, החודה החיצון במסגרת שלנו, אין הסתימה מחוברת לכתלים, ויש אוויר ביניהם. והכה, לאו מחיצה ממש, אחי להכשיר הפסק אוויר שמכאן ומכאן על ידי לבוד. לא שייך לומר שנכון, יש הפרש, אבל הוא קטן, ונתיר אותו על ידי לבוד, כי לבוד הוא דין במחיצה ממש, לא בדבר שיש לו דין מחיצה גרידה, דהיינו הקורה. אנחנו נחזור לגמרא. אז עד כאן הסברנו בהרחבה גישתו של רב חיסטה. רבה, ממשיך הגמרא, אמר לדברי האוסר, מי שעשה בסוגיה הקודמת שימוש תחת הקורה, נמי אסור. גם פה יהיה אסור, למרות שנכון חודו הפנימי יורד וסותם, וכאילו החוד הזה צמוד למבוי, אבל זה לא מספיק. למה המבוי אסור? באינן קורה על גבי מבוי ולקה. הקורה עצמה איננה ממוקמת על המבוי, אלא צמוד למבוי. וצריכים קורה על גבי מבוי כדי להתיר. כאן אנחנו מתחילים קושיה, והקושיה היא ממשיכה, קושיה ארוכה, שממשיכה עד שורה שישית מלמעלה בדף ת'. עתיבי רב עדה בר מתנה לרבה. הציון הכוכבית אומר שגם לרב חיסטה פריך, אז הוא מעלה קושיה, הייתה קורתו, אנחנו ממשיכים לדף ת', משוחה או תלויה. הגמרא בהמשך יסביר מה זה, מה המאב המינה של משוחה, ואחר כך הגמרא תביא דחייה לזה. בכל אופן, אם הקורה הייתה משוחה או תלויה, יש גם לפתוח את הציור בפירוש חיים מספר 96. אז אם ההפרשים הם קטנים, פחות משלושה, כלומר שלושה טפחים, אין צריך להביא קורה אחרת. שלושה צריך להביא קורה אחרת. רבי שמעון גמליאל אומר, פחות מארבעה אין צריך להביא קורה אחרת, ארבעה צריך להביא קורה אחרת. שיטת רבי שמעון גמליאל בשיעור לבוד הוא ידוע, הוא ארבעה טפחים. אז פחות מארבעה אצל רבי שמעון גמליאל זה נחשב לבוד. מי לאו משוחה, מה שראינו במילה הראשונה בעמוד הזה, המילה הזאת משוחה מבחוץ. ואימא, ואמרנו, אם תוך שלושה טפחים הוא כשר, אז רואים שאין צריך דווקא קורה על גבי מבוי. וגם מותר שיעור של משוחה יותר מטפח, יותר מעובי הקורה, עד ולא עד בכלל, שלושה טפחים. ותלויה, מה פירוש המילה תלויה? מבפנים. רק מה שהקצוות לא אינן נוגעות לקירות המבוי. אז אם כך הם הדברים, אז בוודאי שיש קושיה על הנאמר מוקדם. ראינו שאם הקורה איננה על גבי המבוי, בוודאי אצל רב הזה היה דבר די בולט, שאם הקורה איננה על גבי המבוי, המבוי אסור. הנה קורה שמשוחה מבחוץ, היא איננה על גבי המבוי, היא מרוחקת מהמבוי עד שלושה טפחים, וזה עדיין מותר. הגמרא דוחה. לא. תשימו לב שיש כאן שתי גישות במסגרת התשובה הארוכה שמסומן בגמרות. הכוונה שבערך השמונה שורות הבאות הם חלק מהדחיית הקושיה. ואומר הגמרא, אידי ואידי מבפנים. המילים האלו, משוחה והמילה תלויה, מדובר מבפנים. תהיינו, הקורה היא בתוך קצוות המבוי, בתוך קצה המבוי, ולא משוחה מבחוץ, ולכן אין כאן קושה על רבה. אז אם כן, מה הפירוש? משוחה, כפי שרואים בציור מספר 97, מרוח אחת. ותלויה משתי רוחות. מהו דתימה מרוח אחד אומרים לבוד, משתי רוחות לא אומרים לבוד, כמה שמלן המקור הזה מלמד שגם משתי רוחות, משתי הקצוות של הקורה, עם כל קצה של הקורה תוך שלושה טפחים מקיר המבוי, הוא יהיה מותר. הקורה תהיה קורה כשרה. רב אשי אמר, הוא מפרש אחרת. המילים משוחה ותלויה הם בעצם ציור אחד, יש לעיין בציור מספר 98, ומה רב אשי אומר? משוחה והיא תלויה. והיחידה מאיך יוצרים קורה כזאת שמשוחה וגם תלויה, ויש ציור בתוך רש"י, וכפי שאמרנו בפירוש חי 98, אתם יכולים לראות שוב פעם ממעוף הציפור, כגון שנעץ שתי יתדות עקומות על שני כותלי מבוי, שאין בגובהן שלושה, ואין בעקמותן שלושה. שיעורים אלו הם תוך שלושה טפחים. מהו דתימה? או לבוד אמרינן, או חבוט אמרינן, שלבוד הוא אומר שיש חיבור בצוזה מן הצדדים, באותו מפלס. חבות הוא אומר שיש אפשרות להוריד דבר מגובה ולהנמיך אותו, שאו לבוד אומרים או חבות אומרים, אבל לבוד וחבות לא אמרינן, כמה שמלן שכן. אגב, אני טעיתי טעות משמעותית מקודם. הציור ברשי הוא אינו ממעוף הציפור, אלא אתה צריך לדמיין את עצמך עומד בתוך המבוי, על רצפת המבוי, כאילו הפס התחתון שבה, שמודפס ברשי הוא הקרקע, ואתה מסתכל, נגיד, מתוך המבוי החוצה לקראת רשות הרבים, או גם אפשר להגיד ההפך, והקורה היא גבוהה, היא בתוך גבולות המבוי, אבל היא גבוהה מקירות המבוי, והיא גם, הקורה הזאת, שהיא גם קצרה. אז כדי להתיר, אנחנו אומרים שאם הגובה הוא פחות משלושה טפחים, והקיצור של הקורה היא גם פחות משלושה טפחים, אתה יכול להגיד חבוד, זה אומר להוריד את הקורה, ולבוד אומר אתה מעריך כביכול את האורך הקורה, זה להוריד ולעריך, זה חבוד, זה חבוד ולבוד. שהיה מקום לחשוב שלא אומרים שני הדברים בבת אחת, כמה שמלן המקור הזה מלמד שכן. עד כאן שיעורנו להיום.